ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגת הפתת זין. השיר מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם רואים מעוין, והבלטנו הביטוי 6 דברים נאמרו. יש לנו גם פס כפול שמבליט בשדים באדם. אנחנו במשך הדפים האחרונים שהתחלנו פרק שני, פרק הנוכחי, התנצלנו על כך שהפרק מכיל נושאים נשגבים שאין לנו היכולות להסביר אותם מעבר למילים, התרגום המילולי, הפירוש המילולי, ולא מעבר לכך. כל אחד בכוחות עצמו יכול לעיין ולברר את הדברים עד על עומקם, אבל אנחנו נתקדם ברובד הפשטני כמו שעשינו עד כה. תנו רבנן, 6 דברים נאמרו בשדים, 3 כמלאכי השרת ו3 כבני אדם. 3 כמלאכי השרת, יש להם כנפיים כמלאכי השרת, ותסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת. הלשון שבתוך הסוגריים שאתם רואים עובר תיקון על ידי הגמרא, אחרי הסוגריים המידה השלישית, שומעין מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת. אז בתוך הסוגריים כתוב ויודעין מה שעתיד להיות כמלאכי השרת. הגמרא שואלת בתמיהה, יודעין סלקא דאיתך, מה יש להם איזו כוח פנימי שמאפשר להם ידיעת העתיד? אלא זה לא מדויק, אלא מה שכן, שומעין מאחורי הפרגוד. היינו בעבר את הביטוי הזה, המילה הזאת פרגוד, זה איזו אזור רוחני פנימי שמשם הם שומעים את ענייני העתיד כמלאכי השרת. מי שלמד מסכת ברכות פרק שלישי בטח יזכור את הסיפור עם שתי הרוחות ושמעו מאחורי הפרגוד עניינים עתידיים. ממשיך הגמרא ואומר, ו3 כבני אדם, 3 מאפיינים אצל שדים שדומים לבני אדם, אוכלים ושותים כבני אדם, פרין ורבין כבני אדם ומתים כבני אדם. 6 דברים נאמרו בבני אדם, 3 כמלאכי השרת, 3 כבהמה. 3 כמלאכי השרת, יש להם לבני אדם דעת כמלאכי השרת, ומהלכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת. 3 כבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוצאים ראי כבהמה. כעת סימון חדש, משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מצפיעים על כך שהביטוי כל המסתכל הובלט על ידי המשולש, רשימות של דברים שאין להסתכל עליהם. הגמרא, כל המסתכל בארבע דברים רטוי לו שלא בא לעולם וכולי. אנחנו ראינו את המילה הזאת במשנה בקשר לדברים שנאמרו במשנה, וגם ראינו שלגבי המשנה יש גורסים במקום רטוי את המילה ראוי, אבל ההבנה פה הוא שאין להסתכל על הדברים האלו. אז זה אגב הייתי צריך להיות יותר מדויק, הביטוי הזה נלקח ממשנתנו, ועקב כך המילה רטוי מופיע גם כמילה בגרסות המשניות ראוי לו. אז הגמרא כאן מפרטת לגבי מה שמוזכר במשנה, בשלמה, מה למעלה, מה למטה, מה לאחור, לחיי. לכן נכון, אנחנו יכולים להבין למה לא להתעסק בדברים האלו, אלא לפנים, מה שהיה בעבר, מה דהווה הווה, מה שהיה היה, מה כאן הסיבה או ההסתייגות מלעשות במה היה לפנים. רב יוחנן ורב עזר אדם התהוויו, למה הדבר דומה? למשל מלך בשר ודם שבא לעבדיו, בנו לי פלטרים גדולים על האשפה, הלכו ובנו לו. אין רצונו של המלך להזכיר שם אשפה. אז יש משהו בתקופה הזאת, בעידן שנקרא לפנים, שמכבודו לקודש ברוך הוא לא להתעסק בו. כל שלא חס על כבוד קונו רטוי לו שלא בא לעולם. מהי היא? מה זה שלא חס על כבוד קונו? רבי אבא אמר, זה המסתכל בקשת. הסבר מצד הגמרא יבוא על כך בעוד עוד שורה. רב יוסף אמר, זה העובר עבירה בסתר. בפח יש תוספת באות ב'. רבא אמר, כך אני קורא יחד איתכם בבח, רבא אמר, כל המסתכל בקשת צריך שיפול על פניו. תכתיב כמר הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם וכולי, ואראה ואפול על פניי וכולי. ממשיך בבח, ליתי עלי במערבה, הרעיון הזה או הציווי של רבא ליפול על פניו לא מצא חן בעיני מערבה, בעיני חכמי ארץ ישראל, משום דמחסי כמינות. מי שמשתחווה לכיוון הקשת, זה נראה כאדם שעובד עבודה זרה, אלא למה? יש ברכה שיש לומר על ראיית הקשת. ברוך זוכר הברית. הברית כוונה לברית הקדושה, הקדוש ברוך הוא עשה עם האנושות בסיום המבול, והקשת מסמן את הברית הזאת. הרואה את הקשת צריך לברך. מה אם מברך? ברוך זוכר הברית. רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן בוקה מודר, ברוך זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים ומאמרו. זה הנוסח שמוכר לנו. אנחנו נחזור לגמרא איפה שעצרנו, איפה שמופס האות ב' בגמרא. מסתכל בקשת דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד השם. אז על כך נאמר אצלנו בגמרא שמי שמסתכל בקשת הוא מראה חוסר כבוד לקונו, הרי זה מסמל או זה משקף משהו מאוד נשגב, מאוד קדוש. רב יוסף אמר, זה עובר עבירה בסתר כדי רב יצחק. למה זה נקרא לא חס על כבוד קונו? כפי שנראה על פי דבריו של רבי יצחק, דיום רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר, כה אמר השם, השמיים כיסאי והארץ איפה שאנחנו נמצאים אדום רגלי. רשי כותב כאילו דוחק רגלי השכינה. אומר בליבו מי שעובר עבירה בסתר, הוא חושב לעצמו, אין השכינה כאן, כאן איפה שאני נמצא בארץ. הוא כתיב ארץ אדום רגלי, הוא כן נמצא כאן. שואלת הגמרא, איני, האם זה ככה שמי שעובר עבירה בסתר זה נקרא לא חס על כבוד קונו? והתניא, רבי אלעזר הזקן, אם רואה אדם שיצרור מתגבר עליו, ילך למקום שאין מקרים אותו, וילבש שחורים, ויתתף שחורים, ויעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרסיה. אז אנחנו רואים שזה לא מי ש מי שעובר עבירה בסתר, כמו שמתואר פה, הוא דווקא עושה את זה מחשש לכבוד שכינה, כדי שלא יתחלל שם שמיים בפרסיה, אז הוא עושה כך. אז למה המשנה, לפי רב יוסף, אומר שהוא בגדר לא חס על כבודו? לא קשה. הד מצי כיף ליל יצרי, הד לא מצי כיף ליצרי. אנחנו נסתכל ברשי. דמצי כיף ליל יצרי. הוא בוטח, הוא, יש לו אותו בן אדם שהתגבר עליו יצור, אבל הוא יכול לחוף את היצר, הוא יכול להתגבר, ובכל זאת עושה עבירה בסתר, כי מה? הוא בוטח אז שהוא נחבא בסתר, כי זה, ואף אחד לא ראתו, כולל השכינה, אז זה אנחנו, על זה אנחנו אומרים, כאילו דוחק הרגליים. ממשיך רשי, היכד לא מצי כיף ליל יצרי, טוב לו בצינה מפרהסיה. אנחנו חוזרים לגמרא. סימונים חדשים, נתייחס אליהם בשוליים, תחת הכותרת מפנה. יש כאן צורה שאנחנו מכנים כתר. זה מבליט את המילה דרש, ובפס כפול אנחנו מדגישים את השמות, רבי יהודה, דרש רבי יהודה ברבי נחמני, מתורגמני דריש לקיש, היה מתורגמן של ריש לקיש, היה משמיע לרבים את השיעורים של ריש לקיש. אומרת הגמרא, דרש רבי יהודה ברבי נחמני, מתורגמני דריש לקיש, כל המסתכל בשלושה דברים. אנחנו ממשיכים עם הסימון הקודם שמבליט דברים שלא לא רצוי שיסתכל עליהם. אז כל המסתכל בגימול בשלושה דברים, עיניו כהות, בקשת ובנשיא ובכהנים. בקשת, תכתיב כמראה הקשת שיהיה בענן ביום הגשם, הוא מראה דמות כבוד השם. במרשה יש התייחסות לכך שמהפסוק הזה ומהציטוטים הבאים, שני הדברים הנוספים, לא רואים באופן מפורש התוצאה של עיניו כהות. אז כפי שהמלצתי, המרשה מתייחס לעניין הזה. בכל אופן, הדוגמה השנייה, בנשיא, מי שמסתכל בנשיא, נאמר שעיניו כהות. תכתיב, ונתת מהודך עליו. בכהנים, בזמן שבית המדרש קיים, שהיו עומדים על דוכנן ומבוכים את ישראל בשם מפורש. מה העניין פה? מה הבעיה בזה? להסתכל עליהם. כי אז השכינה הייתה שרויה על קשרי אצבעותיהם. כך מובא ברשי. הזכרתי מקודם את המרשה, אז המכנה המשותף פה הם שלושת הדברים האלו הם קשורים איכשהו ל... הימצאות השכינה, לא השכינה ממש, כי לא יראה אני אדם וחי, אבל משהו שמזכיר או משקף הימצאות השכינה, והסתכלות על מצב כזה, על דבר כזה, גורם לכהות העיני. ממשיך הגמרא, דרש רבי יהודה ברבי נחמני מתורגמני דריש לקיש, מהי דכתיב? אל תאמינו בריאה, אל תפתחו באלוף. אם יאמר לך יצרה חתור, והקדוש ברוך הוא מוכל, אל תאמין. אל תאמין בריאה, ואין ריאה אלא יצרה, שנאמר כי יצר לב אדם רע. ואין אלוף אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר אלוף נעורי אתה. אז הפסוק אומר, מה זה אל תפתחו באלוף? אל תפתחו על כך שהוא ימחול. כדאי לעיין גם במסכת בבא קמא דף נון עמוד א', שתי שורות מסוף העמוד, שמובא שכל האומר שהקדוש ברוך הוא וטרן מבטרים לו בחייו. כלומר, החשבון הזה ממש מסוכן ולא כדאי. לכן, אם אדם נכשל, אז אין לו להגיד, הקדוש ברוך הוא יוותר, לא, אלא אם כן אדם יתאמץ לחזור בתשובה, אז תמורת המאמץ שלך של חזרה בתשובה, זה יכול לעורר הסליחה וכפרה מצד הקדוש ברוך הוא, אבל בלי זה אין על מה לדבר. ממשיך הגמרא, שמה תאמר מי מעיד בי. אני חושב שזה קצת קשור למה שהוזכר למעלה, מי שחושב לעבור עבירה בסתר ו הוא נחשב כדוחק רגלי שכינה, ואמרנו שעל זה ראוי שלא בא לעולם. אז אותו אדם יכול לטעון מי מעיד בי. הגמרא עונה, תשובה ראשונה, אבני ביתו וקורות ביתו של אדם הם מעידים בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. רבי זירא אומר, נשמתו של אדם מעידה בו, שנאמר, משוכבת חיקך שמור פתחי פיך. איזו אי דבר ששוכבת בחיקו של אדם? הווי אומר, זו נשמה. תניא, רבי שילו אמר, שני מלאכי השרת המלווים אותו, הן מעידים בו, שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. ויש אומרים, איבריו של אדם מעידים בו, שנאמר, ואתם עדי, נאום השם ואני קיב. רש"י, אתם עדי, הוא מעיד בעצמו בכל עוונות שהוכיח בפניו. לפני שנתקדם למשנה החדשה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו סמיכה על קורבן ביום טוב. סמיכה, דהיינו הנחת הידיים של בעל הקורבן על ראש הקורבן שהוא מביא. אנחנו במשנה נראה זוגות של דורות הראשונים של תנאים שחלקו בנושא הזה. בסך הכל אנחנו נראה חמישה זוגות, תראו למה אני אומר את זה ככה. וכעת המשנה, יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך, כלומר אדם שמביא את הקורבן שלו ביום טוב, שלא יסמוך ביום טוב. מתי כן יסמוך? אז הוא יכול לסמוך ערב יום טוב. אנחנו נראה שהשיטה הזאת אומרת שלא אומרים תקף לסמיכה שחיטה, אלא אפשר להפריד אותם מבחינת זמן. יש כאן תוספות, יוסף בן יוסף חולי בירושלמי אמר, בראשונה לא היה מחלוקת אלא על הסמיכה בלבד, יעמדו שמי ולב ועשו ארבע, כלומר ארבע מחלוקות. המספר הזה גם כן תוספות יקשה עליו בהמשך. ושירבו תלמידי שמי והלל שלא שימשו את רבם כל צורחן, רבו מחלוקות בישראל ונחלקו לשתי כיתות. זה מה שמובע בירושלמי. ויש לתמוע, הרי נחלקו כבר בימי שאול על מלווה ופרוטה. כפי שמסופר במסכת סנהדרין, אנחנו לא צריכים להיכנס לזה כעת, אבל תוספות תמה שזה לא המחלוקת הראשונה שהיה. ושמה כיוון דשאול בית דינו הוו סברי דעתו המלווה, כשיש שאלה במה חושב אדם, על מה דעתו של אדם, על המלווה או על הפרוטה. אז שאול ובית דינו הסיקו מסקנה שדעתו על המלווה, ולא היה אדם חולק עליו, רק לפי סברת דוד שהוא טען שדעתו על הפרוטה. לא מתקירי, בגלל שזה היה רק סברת דוד, זה לא נחשב מחלוקת. ומה שאמר בירושלמי ועמדו שמה בגלל עשו ארבע, לא מצינו בפרק כמה דשבת של בבבלי, רק שלושה דברים שנחלקו בהן. נכון, ובכן, נחזור לגמרא, למשנה, שראינו יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך ביום טוב, יוסף בן יוחנן אמר לסמוך, יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך, ניתאי הרבילי אמר לסמוך, יהודה בן טבעי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך. עד כאן ראינו שלושה זוגות, והדעה הראשונה בכל אחד משלושת אלו היה שלא לסמוך, הדעה השנייה היה לסמוך. עכשיו הסדר מתהפך. שמעיה, אנחנו נראה שמעיה ואבטליון. שמעיה אומר לסמוך, הנה הדעה הראשונה בזוג הרביעי הוא כן לסמוך ביום טוב. אבטליון אומר שלא לסמוך. הלל ומנחם, זה דור הבא בזוגות, לא נחלקו. יצא מנחם, נכנס שמאי, הוא נכנס במקום מנחם להיות אב בית דין. שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך, אבל הלל היה נשיא, וכאן הקדימו שמו של שמאי שאב בית דין. זה נקודה שנראה התייחסות אליה בגמרא. ממשיך המשנה ואומרת, הראשונים בזוגות האלו היו שניים, הראשון בכל זוג היו נשיאים, ושנים להם אב בית דין. רש"י בשורה הראשונה, הראשונים שיזכו ראשון בכל זוג וזוג היו נשיאים. אני רק אומר באופן הסתייגות כזאת, שהכלל הזה לא תקף לגבי השמות האחרונים שראינו, שמאי והלל. שמאי לא היה נשיא, הלל היה הנשיא, אבל האזכור של האם בסוף הרשימה זה אחרי שמוזכר הלל ראשון, הלל ומנחם, רק שם לא היה מחלוקת, אבל הלל מוזכר ראשון, הוא באמת היה נשיא. זה שבהמשך מוזכר שמאי, זה בגלל ששמאי נכנס במקום מנחם, אבל לא מבחינת הסדר ברשימה להצביע על איזה שינוי במעמדם. הלל היה נשיא, ושמאי נכנס תחת מנחם להיות אב בית דין. הגמרא, ולפני שנתקדם בהגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, התנאים שהוזכרו במשנה במחלוקת בעניין סמיכה ביום טוב, חלק מהם היו נשיאים וחלק אבות בית דין. בעניין מעמדם של יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, קיימת מחלוקת רבי מאיר וחכמים. במשנה שלנו, התנאים האלו היו בזוג השלישי, ולפי משנתנו יהודה בן טבעי הוזכר ראשון, לפי הכלל של המשנה, דעת המשנה שיהודה בן טבעי היה נשיא ושמעון בן שטח היה אב בית דין. הגמרא, תנו רבנן, שלושה מזוגות הראשונים שאמרו שלא לסמוך, אנחנו כבר הצבענו על כך שבשלושת הזוגות הראשונים הדעה הראשונה הייתה שלא לסמוך. אז שלושה מזוגות הראשונים שאמרו שלא לסמוך, ושניים מזוגות האחרונים, מספרים 4 ו-5, שאמרו לסמוך, גם הדעות האלו הוזכרו ראשון ב-4 ו-5, שלסמוך, היו נשיאים, ושנים להם אבות בית דין, דברי רבי מאיר. אז יוצא לפי רבי מאיר, והמשנה שלנו תואמת לכך, כי יהודה בן טבעי, שהוא היה בזוג השלישי, הוא מוזכר ראשון, והוא אמר שלא לסמוך, מאחר הוא היה זוג מספר שלישי. התנקמה פה, רבי מאיר אומר, ששלושת מזוגות הראשונים שאמרו שלא לסמוך, כולל יהודה בן טבעי, היו נשיאים, אז הוא היה נשיא. עכשיו נתקדם בגמרא, וחכמים אומרים יהודה בן טבעי אב בדין ושמעון בן שטח נשיא, שמעון בן שטח שהוזכר שני, לפי החכמים הוא בכל זאת היה נשיא. הגמרא שואלת, מן תנא לה דתנו רבנן. תשימו לב, שאלה ארוכה שממשיך עד אמצע עמוד. יש לנו ברייתא ארוכה שאחריו יש קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות, אני מנווט יחד איתכם בגמרות המסומנות, שם כתוב באמצע שבועה מני מי התנה שעומד מאחורי הברייתא. אז אי עמוד בשלמה רבי מאיר, אז הדברים אמורים להסתדר, אבל אם אומרים שזה אליבא דרבנן, יהיה לנו קושיה. אז זה מהלך הגמרא בקיצור. חזרה לגמרא עצמה, מן תנא לה דתנו רבנן, מי התנא שעומד מאחורי הברייתא הבאה. אמר יהודה בן טבעי, אראה בנחמה, זה לשון שבועה, אם לא הרגתי עיד זומם להוציא מליבן של צדוקים. הוא מתפאר בכך שהוא עשה מעשה, אנחנו נראה בהמשך שהוא טעה בנקודה מסוימת, אבל בינתיים הוא מתפאר על כך שהוא פסק, הוא נתן פסק דין להריגת עיד זומם, והוא אותו עיד זומם בא כמובן להעיד יחד עם עיד שני, לבוא להעיד שפלוני עשה עבירה שחייב מיתת בדין, והתברר שהם היו עידים זוממים, ואותו נידון שהם באו להעיד עליו לא נהרג על ידי בדין, אלא גילו שהעדים היו עדים זוממים לפני שנהרג הנידון, אותו נאשם. מתברר שהעדים היו שקרנים, היו עדים זוממים, ויהודה בן טבעי פסק גזר דין על אחד מאותם עדים, שבעצם עד אחד הוא זם, לא השני, והוא, יהודה בן טבעי, פסק, הנה, אתה חייב מיתת בדין. והעיקר פה שלא הוא, לא נידון למוות הנאשם, וזה בניגוד לדעתם של הצדוקים. להוציא, זה מה שהגמר אומרת, להוציא מליבן של צדוקים שאומרים אין עדים זומים נהרגים עד שיהרג הנידון. קודם יש לבצע לפי הצדוקים במקרה של עדים זוממים שקודם מקבלים את העדות, לא גילו שהם שקרנים, הרגו את הנידון, ואחר כך מתברר שהם עדים זוממים, ואז מבצעים את הדין של כאשר זמם, כמו שהם תכננו לעשות עושים להם. ולפי הצדוקים לא רק מחשבה שהם תכננו לעשות, אלא שהבית דין ביצעו את הגזר דין על הנידון, ורק אחר כך מגלים שהם עדים זוממים. לפי הצדיקים רק אז הורגים את העדים זוממים, ויהודה בן טבעי הוא פעל אחרת, שהוא אמר אפשר להרוג את העד זומם אך ורק אם הנידון לא עצמו נהרג. אנחנו נסתכל ברש"י בשורה הראשונה, עד זומם שלא הוא זם אלא הוא לבדו, שבאו העדים אחרים נגד אחד מן העדים הראשונים ואמר אתה איך יכולת להעיד, כי אימנו היית באותו זמן שאתה מעיד עליו. עד שירג הנידון, ממשיך רש"י, זה דעתם של הצדוקים שהנידון יהרג קודם הזמה ואחר כך הוזמו. איך הם הגיעו למסקנה הזאת, אותם צדוקים שהיו דורשים הפסוק בדברים פרק י' פסוק חפה, אנחנו הוספנו בשוליים את קטעי הפסוקים הרלוונטיים לרשי כאן, שהם היו דורשים את הפסוק שם, נפש בנפש, האמו בידים זוממים. כאילו נפש בנפש. שאם נידון, אם הרגו את הנפש, אז העדים זוממים משמים בנפשם. אמרו להן חכמים, ולא כבר נאמר בפסוק י"ט, כאשר זמם לעשות לאחיו, אז מבצעים את הדין של כאשר זמם, ועדיין אחיו קיים, אותו נידון עדיין קיים. ולמה נאמר נפש בנפש? שאין נהרגים עד שיגמר הדין של נידון קודם שהוזמו. הדגש עבורנו להמשך העניין כאן בעניין העדים זוממים הוא שיהודה בן תמאי הרג, פסק להרוג אחד ולא שניהם. לא מדובר ששניהם הוזמו, מדובר שרק אחד הוזם, ובזה הוא טעה. ממשיך הגמרא, אמר לו שמעון בן שטח, ערער בנחמה, אותו מטבע לשון, אומר, אם לא שפכת דם נקי, אתה אחרי רציחת אדם שלא היה חייב להרג. שהרי אמרו חכמים, אין עדים זוממים נהרגים עד שיזומו שניהם. ובסיפור של יהודה בן תמאי לא הוזמו שניהם, רק אחד מהם. ואין, ועוד דוגמאות דומות, ואין לוקין, אם עדים באו להעיד שפלוני חייב מלכות והוזמו, אז אומרים שהם יקבלו מלכות, אבל אין לוקין את אותם עדים שקלנים עד שיזומו שניהם, ואין משלמים ממון עד שיזומו שניהם. מיד קיבל עליו יהודה בן תמאי, שאינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח. הביטוי הזה מיד קיבל עליו, עכשיו הוא קיבל שהוא לא מורה הלכה, כלומר עד עכשיו, אבל הוא כן היה מורה הלכה בפני שמעון בן שטח. בעקב הטעות שלו שתפסו שמעון בן שטח, אז יהודה בן תמאי קיבל עליו שלא להורות בפניו. כל ימיו שיהודה בן תמאי היה משתתך על קברו של אותו הרוג, אותו עד זומם, והיה קולו נשמע. כי סבוי מעם לומר שקולו של הרוג הוא. אמר להם, קולי הוא. אמר להם, זה מה שיהודה בן תמאי אומר, זה קול שלי. אני מתפלל ומתחרט. תדעו שלמחר הוא על עצמו אומר, הוא מת ואין קולו נשמע. אחרי הסוגריים אומרים מני ה, אנחנו נרצה לברר הברייתא שראינו למי זה תואם. ראינו במשנה בברייתא למעלה, ראינו מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים על הגדרת או התואר של יהודה בן תמאי. בתוך הסוגריים אומר הגמרא, אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, ודילמה לגבי הקול שהיה נשמע עד עכשיו, ודילמה פיוסי פייסי או בדינה תווי, יכול להיות שעד עכשיו הקולו היה של ההרוג. עכשיו שנפטר יהודה בן תמאי, זה לא היה קולו של יהודה בן תמאי בכלל, זה היה קולו של ההרוג. ועכשיו יהודה בן תמאי שהגיע לשמיים התפייס עם ההרוג, או בשמיים תבו את יהודה בן תמאי וזה השתיק את ההרוג. אז אין כאן, לפי רווחה, אין כאן הוכחה חותכת שהכל היה באמת של יהודה בן תמאי. בכל אופן הגמרא שואלת, מי מבין רבי מאיר וחכמים עומד מאחורי הברייתא? היא עמד בשלמה רבי מאיר ואמר שמעון בן שטח אב בית דין, רבי יהודה בן תמאי נשיא, שזה דרגה גבוהה מאב בית דין. היינו דקמוי הלכה בפני שמעון בן שטח. אם יהודה בן תמאי היה נשיא, אנחנו יכולים להבין שעד עכשיו, עד המעשה הזה, הוא כן היה מורה הלכה. מה שראינו מקודם, מיד קיבל עליו יהודה בן תמאי שלא מורה, מצביע על כך שעד עכשיו הוא כן היה מורה הלכה בפני שמעון בן שטח. אלא היא אמרת רבנן דאמרי, יהודה בן תמאי אב בית דין, שמעון בן שטח נשיא, אב בית דין, דהיינו לפי החכמים זה יהודה בן תמאי בפני נשיא מי מורה הלכה? לא מתאים שהפחות יורה הלכה בפני הגדול ממנו. אז עד כאן השאלה מהתנה, והמציע שהתנה שעומד מאחורי הסיפור דליאל הוא אליבא דרבי מאיר, שהעניק את התואר נשיא ליהודה בן טבאי. בכך אנחנו מבינים מה זה שהוא עד המעשה הזה היה מורה הלכה בפני שמעון בן שטח שהיה אב בית דין. הגמרא דוחה, אומרת לא, הברייתא הזאת יכול להסתדר לפי הרבנן שיהודה בן טבאי היה אב בית דין. מי קיבל עליו דקאמר? זה היה ההוכחה מקודם שיהודה בן טבאי הוא היה נשיא. אז לפי הדחייה, אז אנחנו צריכים להסביר מה זה קיבל עליו. תשובה, להצטרופי. ואפילו הצטרופי נמי לא מצטרפנה. אנחנו נסתכל ברש"י. ומי קיבל? לאו דעד השתה הורה. הוא לא היה מורה, זאת אומרת יהודה בן טבאי לא היה מורה, הוא היה, כפי שאנחנו מעמידים את העניין עכשיו לפי החכמים, הוא היה הבדין. זה ודאי לא הורה בפניו מימיו. יהודה בן טבאי לא היה מורה הלכה לפני רבי שמעון בן שטח. וכשהורגו לאיזה אומם, לא היה שמעון שם. המעשה בפועל עם דין על אותו עד זומם שיהודה בן טבאי כן הורה הלכה, פשוט זה לא היה בפני שמעון בן שטח, אז הוא לא היה שם. ממשיך רש"י, לא מצטרפנה, זה מה שהוא קיבל על עצמו לשב בדין. הוא קיבל על עצמו לא לשבת בדין אלא בהדי שמעון, אלא יחד עם שמעון בן שטח. התוספות לא מצטרפנה לנטות אחרי רבים כדי לבטא דברי שמעון בן שטח. הוא קיבל על עצמו סוג של זהירות רבה בעניין או בקשר לשמעון בן שטח, שגם אם יש מחלוקת בין שמעון בן שטח ואחרים, הוא לא היה מצטרף אחרי הרבים לבטל דבריו של שמעון בן שטח. ממשיך הגמרא, יצא מנחם ונכנס שמאי. היכן יצא? כתוב במשנה מנחם יצא. אביי אמר יצא לתרבות רעה. קצת מזכיר את הסיפור עם אחיר שהיה לפני כמה דפים כאן בפרק שלנו. רבא אמר יצא לעבודת המלך. תניא נמי הכי, יצא מנחם לעבודת המלך, ויצאו עמו 80 זוגות תלמידים לבושים סיריקון. סיריקון זה לבוש בגדי מלכות. אמר רב שמעון בר אברהם רבי יוחנן לעולם אל תהי שבות קלה בעיניך. שבות זה איסור דרבנן, שהרי סמיכה, זאת הסמיכה שדיברנו במשנה, סמיכת ידיים על הקורבן. הפעולה הזאת להניח ידיים על ראש הקורבן, יש מה להוסיף, אבל אני ממתין עד שורות הבאות בגמרא. הדבר הזה הוא סך הכל דרבנן, אינו אלא משום שבות, ונחלקו בה גדולי הדור. אנחנו נסתכל ברש"י, אלא משום שבות, דתנן, אלו אין משום שבות. משנה במסכת ביצה, שם כתוב לא עולים באילן ולא רוכבים על גבי בהמה. והי נמי, השמיכה משתמש בבעלי חיים, כמו רכיבה על בעל חיים, זה גם סוג שמשתמש בבעלי חיים, הוא שסומך עליה בכל כוחו, כדמרינן לכמן. אני לא רציתי להגיד, כי רציתי להמתין לשורות הבאות שבגלל, אבל רש"י כאן כבר מגלה, השמיכה היא בכל כוחו. זה נקרא שאתה נשען על הבהמה, זה שימוש בעלי חיים, זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. הגמרא שואלת, פשיטא, מה רבי יוחנן מוסיף לי? הרי זה מה שראינו במשנה, שהם חלקו על סמיכה. הגמרא עונה, מה שרבי יוחנן לכאורה מוסיף, שבות מצווה. למרות שמדובר בשמיכה שהוא מצווה, והייתי חושב משום אחי נדחית השבות, כמה שלם ביוחנן שעל זה נחלקו גדולי עולם. הגמרא שואלת, הנמי פשיטה? שוב פעם, מה רבי יוחנן מוסיף לי? זה בדיוק הנושא של המשנה, סמיכה על קורבן, שזה עניין של סמיכה במסגרת מצווה. הגמרא עונה, להפוקי, מה שרבי יוחנן עושה פה, הוא בא להפוקי מימן דאמר בסמיכה גופה פליגי, שהמחלוקת האם לסמוך בכלל. כמה שמלן, רבי יוחנן אומר לנו, בשבות הוא דפליגי. אנחנו נסתכל ברשי, להפוקי מימן דאמר מסכת ביצה בסמיכה עצמה פליגי, ומן דאסר, כל הדעות שראינו במשנה שאין לסמוך לאו משום שבות עשר, אלא משום דסביר עלי דשלמי חובה, כי על זה מדובר במשנתנו שלמי חגיגה, זה חובה, שלמי חובה לא באו סמיכה, דכי כתב ושמח, התורה כותבת ושמח ידו על ראש הקורבן, ושמח בשלמי נדבה כתיב, וחובה מנדבה לא גמרין, לא לומדים דיני שלמי חובה מדיני שלמי נדבה. כמה שלמה ביוחנן תטעמה זה שאוסר הסמיכה משום שבות הוא, שלא לבצע את הסמיכה ביום טוב וסמכינן וסמיכתן לעולם מצווה. גם על שלמי חובה יש לסמוך, אבל לא ביום טוב. אז זה המטרה של רבי יוחנן ללמד שאין במשנה שלנו מחלוקת בכלל האם יש לסמוך או לא, כי לכל הדעות יש לסמוך, רק השאלה מתי. אמר רמי בחמה, ממשיך הגמרא, ובהנושא שכתבנו בשוליים, סמיכה האם צריך להיות בכל כוחו. אמר רמי בחמה, שמע מינה, מזה שרבי יוחנן העמיד הסבר המחלוק במשנה משום שבות, סמיכה בכל כוחו בעינן, מה שעומד מאחורי הסמיכה בפועל זה איך לסמוך. אז לפי רמי בר חמה, מדבריו של רבי יוחנן אנחנו יכולים ללמוד שהסמיכה שבעיקרון הסמיכה הוא בכל כוחו, דאי סג דייך לא בעינן בכל כוחו, רק מן הנחת ידיים צפות כאילו על הראש, אבל לא שום לחיצה מתה. אם כך, מי כעביד לסמוך? הוא לא עושה שום פעולה בבניין הבעל חי, למה שיהיה דעה שיגיד לא לסמוך? מטבע אנחנו מביאים פה מקור, אחרי המקור בשורה הראשונה ברחבות מתחת לתוספות אתם יכולים לראות בגמרא, והיא סרקה דייטר סמיכה בכל כוחו בעינן. אז אנחנו רואים פה שהקושיה הוא קושיה על דבריו של רמי בר חמה, שהוא אמר סמיכה בכל כוחו, ואנחנו נראה עכשיו לא כך. מטבעי דבר אל בני ישראל ושמח, מדייקים מהפסוק, בני ישראל סומכים ואין בנות ישראל סומכות. כלומר נשים, יש מצב שאישה מביאה קורבן אבל היא לא סומכת. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים בנות ישראל סומכות רשות. אמר רבי יוסי, סך לי אבא אלעזר, זה שמו אבא אלעזר, פעם אחת היה לנו עגל של זברי שלמים ובינו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים, לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. אז יש לנו פה מקור שהוזכר בו סמיכה ושנשים סמכו, והיא סרקה דייטר סמיכה בכל כוחו בעינן משום נחת רוח לנשים, לעשות להם טוב. עבדינן עבודה בקודשים, כלומר משתמשים בקורבן, אתה נשען בכל כוחך על הקורבן, אתה משתמש בו, ויש איסור להשתמש שימוש פרטי אישי בקורבנות, הרי הם קודש, יש איסור מעילה וכדומה. אני אומר מילה, אני לא מתייחס כעת לפרטי ענייני מילה, שזה לא דווקא בקודשים קלים, רק בקודשים קודשי קודשים, זה לא ענייננו עכשיו. אבל גם אם אין איסור מילה מעיקר הדין, יש איסור להשתמש בקודשים. אולי כמו שאנחנו אומרים, זה לא מוגדר באופן מדויק כמילה, אבל איסור קיים בכל זאת. אז מה זה? מה זה שמה שהביאו לנשים שסך הכל זה לא חיוב שלהם, אבל לעשות להם טוב, אז הביאו להם לסמוך, סימן שסמיכה היא לא בכל כוחו. כי אם סמיכה היה בכל כוחו, יוצא שאנשים משתמשים בקורבן, אלא לאף שמה מינה לא בעינן בכל כוחו. אז עד כאן הקושיה נגד רמי בר חמה. עונה הגמר, לעולם המלך בעינן בכל כוחו. דאמר לו, אומרים לנשים בסיפור שמובא בברייתא, אומרים להם עקפו ידייכו. מה זה עקפו? לשון צף, שאתן תעשינה בצורה שהיא לא בכל כוחו, כי אתן לא חייבים לסמוך. שואת אומר, אי אחי, לא מפני שסמיכה בנשים, ציטוט מהמקור, למה זה כתוב כך? טייפוק לי דינה לסמיכה כלל. אם אתה אומר שסמיכה זה בכל כוחו, ועושים פעולה של עקפו ידייך, זה לא סמיכה בכלל, אז מה זה, מה כתוב? הלשון בברייתא לא מדויק, אם כן הם הדברים. אמר רבי עמי, חדה ועוד כמר, חדה דלקה לסמיכה כלל. נכון, מה שאנשים עשו זה אינו סמיכה בכלל. ועוד, ונוסף לזה, אתם יכולים לשאול למה שיתפו את הנשים בכלל? כדי לעשות נחת רוח לנשים. אמר רב פאפה, אנחנו מציינים פה מספר אחד, כי יש עוד שלב בגמרא. בינתיים רב פאפה אומר, שמע מינה, נקדים ונאמר שסמיכה, כפי שאמרנו עד עכשיו, סמיכה היה על הראש של הקורבן. ובמה, כידוע, הראש והגב שלו זה הם באותו מפלס, אותו רובד, בניגוד לבני אדם כמובן, שהראש הוא למעלה ושאר הגוף הוא למטה מן הראש. מזה שמע מינה, רשי כותב, שמע מינה מדרבי יוחנן דעו כי תמה משום שבות, שכל האיסור לדעה שאסור כמובן לסמוך ביום טוב הוא משום שבות. ואנחנו מדברים על סמיכה על הראש. הראש לגבי השימוש הרגיל בבימה, מה זה השימוש הרגיל בבימה? אתה רוכב על הגב של הבימה, לא על הראש. אתה שם מטענים על גב הבימה, על על הגב, כן, איפה שעמוד השדרה של הבהמה, אנחנו נקרא זה הגב של הבהמה. הראש לגבי הגב הוא נקרא צדדים, הוא לא ישירות על הבהמה עצמה במובן הזה של השימוש הרגיל, אלא הוא הצדדים. אז אנחנו לפי דבריו של רב פאפה נסיק מדבריו של רבי יוחנן, צדדים ממשיכה שהיא צדדים אסורים, ואף אגב לגבי שבות לחיבה אמרינן, כך אנחנו הבאנו למעלה הציטוט לגבי הדברים שנעשו משום שבות מהמשנה במסכת ביצה, לא רוכבים על גבי בהמה, למרות שמה שמוזכר שם זה היה רכיבה, הוא הדין לכל שימוש, ואפילו במקום שאינו עשוי להשתמש, כגון צידי הבהמה, הוא הדין צידי האילן. אנחנו לא הרחבנו בענייני שבות, אבל מוזכר למעלה ברשי שקראנו שלא עולים באילן, אז לגבי צידי אלין גם כן, ופליגי המורה בהמילתא מסכת שבת בפרק בקרא, המחלוקת המורים לגבי שימוש בצדדים של אותו דבר שעשו להשתמש בו. נחזור לגמרא. אז לפי רב פאפה שמאמינה צדדים עשויים, זאת אומרת המקום שאין רגיל להשתמש בו בכל זאת אסור. דיסא כדאי צדדים מותרים נסמוך הראשה, שהראש הוא צדדין, הוא לא עיקר מקום שימוש בבהמה, אלא לאף שמאמינה צדדין אסורים. ממשיך הגמרא לדף י' זיין. רבשי הוא לא מסכים עם המסקנה הזאת. רבשי אמר אפילו תימה צדדין מותרים. אז למה יש כאלו שאוסרים סמיכה לראש? כל דבהדי גבה, כל דבר שבאותו מפלס של גב הבהמה, כולל זה הראש, כגבה דמי, דינו כגוף הבהמה, ולא כצדדין. ובכך אי אפשר להגדיר את הראש כצדדין, וממילא, לפי רבשי, אין להסיק מכאן שצדדין אסורים. עד כאן שיעורנו להיום.